אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, שר חוץ לשעבר, אביגדור ליברמן, שלום.
שלום.
מה שלומך?
שום דבר טוב לא מאיים עלינו. זה לצערי בחודשים האחרונים פשוט לא משתנה.
למה משתנה? מה, בעזה לא עובדים טוב?
תראה, אני מתחיל מחדשות של אתמול. אתה יודע, פיגוע במעלה אדומים, ירי על אילת, ירי מלבנון על מיטולה, כפר יובל, קריית שמונה, קרבות קשים בדרום, ללא שום התקדמות משמעותית. אני חושב שגם כשמסתכלים על כל המפה ברצועת עזה, אתה רואה פשוט אנחנו מדשדשים במקרה הטוב.
מדשדשים?
מדשדשים במקרה.
לא מצליחים להתקרב אפילו למקומות,
תראה,
שאתה
אני,
חושב שיחשבו
כניצחון. אתה זוכר
כניצחון?
מתי התחלנו? התחלנו בחאן יונס.
על אוקטובר.
לא, בחאן יונס. כמה זמן לוקח לנו חאן יונס? מדברים על הרפיח, אבל שום דבר לא נעשה שם.
כולם מגיעים להסדר, רוצים להגיע להסדר מול מצרים.
תראה, אני מדבר על המסמך שנחשפנו של גדי אייזנקוט. הוא לא חבר באופוזיציה.
הוא לא, אבל הוא אופוזיציה בקואליציה.
מה ששם בולט, שלושה חודשים לא מתקבלות החלטות. לא מתקבלות החלטות.
איזה החלטות צריכות להתקבל?
תראה, הדבר הראשון שהיינו צריכים לקבל, זה השתלטות על ציר פילדלפיה. אני אומר לך, גם אין טעם להשתלט על הרפיח אם אתה לא משתלט על פילדלפיה.
צודק 100%.
גם הסיפור של הרפיח מדברים הרבה, אין שום הכנה תכלס. דבר שלישי, מדברים כל הזמן סיוע מוניטרי. איזה סיוע מוניטרי? כרגע יש 100% השתלטות של חמאס ושל כנופיות שונות על כל הסיוע המוניטרי. זה לא מגיע למסכן או מסכנה, זה מגיע למחבלים של חמאס, שהם אחר כך אותו סיוע מוכרים, מספסרים, משליטים סדר באמצעות אותו סיוע מוניטרי. ולכן אני חושב שכשאני מסתכל גם על הנושא החברתי, הכלכלי, המדיני, בכלכלה מצב בחירה, אני מסתכל, אתה יודע, על נתונים, כלכלה, לא צריך פוליטיקה, צריך לקחת נתונים. אני יודע כמה קרקעות שווקו, כמה התחלות בנייה, כמה השקיעו בהייטק ישראלי, מה קורה עם מחירי דלק, חשמל, שמן זית, קפה.
הכל עולה.
אני מסתכל כרגע מה שהכי מטריד, מה שנוגע לחוסן לאומי, החוק הגיוס שעומד לנו בפתח. יש לנו כרגע חודש ימים לטפל בנושא.
היית מאמין שחבר קואליציה, שר אוצר, ידבר נגד החרדים? היית מאמין דבר כזה? מה קרה שם?
תראה, אני יכול להגיד לך בתוך עמי אני חי, אני יכול גם מתוך יישוב נוקדים, ואני מסתכל שם על החברים מציונות הדתית, הזעם הכי גדול נגד השתמטות כרגע, הוא לאו דווקא בציבור הכללי. הוא דווקא בציבור חובשי כיפות, ציונות דתית, יש שם שבר, יש שם פעם ראשונה אני מסתכל על השינוי דרמטי ביחס לאוכלוסייה החרדית בהקשר הזה של חוק הגיוס.
כן, כי הם משרתים.
הם משרתים, הם שלמו מחיר, הם שלמו מחירים, ובאמת, אתה יודע,
עזם מול מי?
עזם על המשתמטים מהשירות הצבאי. בפרט שמנסים להסביר את זה, או, אתה יודע, לתת לזה נפח אידיאולוגי, או נפח דתי, מקורות, מה בדיוק, זה בדיוק ההפך. כל המקורות שלנו, כשאתה מסתכל, להפך. אתה יודע, מה אומר רמב״ם? רמב״ם אומר במלחמת מצווה, גם החתן יוצא מחדרו וקלה מחופתה. מה אומר משה רבנו לישוע בן נון? בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק. כלומר, כל מה שאנחנו רואים, גדולי ישראל, דיברנו כבר פה באולפן הזה, כולם היו לוחמים, ישוע
בן... אתה שמת לי על הדבר מאוד מעניין, שאתה בעבר, היו לך, לא לפני הרבה זמן, 7, 8, 6 מנדטים, אתה קופץ ל-12 מנדטים בסקרים. זה אומר שאתה מצליח לדבר עם חלק מהציבור. אבל אני רוצה עוד פעם להבין, תראה, אתה מביע ביקורת, וזכותך להביע איזה ביקורת שאתה רוצה, אנחנו במדינה דמוקרטית. ואתה יושב ראש מפלגה חשובה. דיברת איתי על ציר פילדלפי. עכשיו, בוא ניקח את ציר פילדלפי כמשל ודוגמה, אתה אומר למה שלא קורה פה בסדר. לצבא שמדשדש, כך אמרת. אז אני שואל כך, האם זה הצבא מדשדש או הממשלה מדשדשת?
ממשלה.
אוקיי, זה צריך להעביר את זה.
לא, אני אומר, ההחלטות לא מתקבלות, החלטות...
כי אתה אומר, התקבלו החלטות...
בקבינט הביטחוני, קבינט מלחמה.
אבל אתה יודע...
הרי צבא כפוף, תראה.
רגע, שנייה ברשותך. תראה, לפני שבועיים היה פה דני דנון, חבר ועדת החוץ והביטחון, והוא אמר משפט שדי זעזע, לא זעזע, אבל בוא נגיד, הופתעתי מאוד. אמרתי לו, אתה יודע, ארצות הברית אימה על ישראל שהיא לא תיתן לה נשק מדויק או נשק אם ישראל לא תקבל את רצונה של ארצות הברית לא להיכנס לציר פילדלפי. להזכיר למי שלא יודע, ציר פילדלפי זה החיבור בין שתי הרפיחים, העזתית והמצרית.
לא, זה הרבה מעבר לזה.
זה הרבה מעבר לזה, כי הרצועה יותר גדולה.
כן, 11 קילומטר.
אתה צודק, הרצועה היא גדולה יותר, אבל אני רק להעביר לאנשים. ולכן, שאלתי אותו, איך אתה יכול להתנגד לארצות הברית, שאומרת לך, ועכשיו גם אנגליה, ואני רואה שעוד מדינות אומרות, לציר פילדלפי זה...
לא, הם מדברים על הרפיח, פחות לציר פילדלפי.
אתה צודק, התחילו עם רפיח, והתקדמו לפילדלפי, להגיד לא. אבל אני שומע אתמול, גם אנגליה אומרת, אני לא רוצה להגיד קזוס בלי, אבל אני רוצה להגיד שהרבה מאוד אומרים, תראה, מבחינת ארצות הברית שלא תספק לנו נשק, זה קזוס בלי. זה עילה לריב איתם. ואיך אתה יכול לריב עם ארצות הברית, שהיא זאת שכל כך עזרה לך, והיא אומרת לך, אתם לא נכנסים לרפיח ולציר פילדלפי. ממש כך. איך אתה מתמודד איתם? אתה מחר ראש ממשלה. איך אתה מתמודד איתם?
תראה, קודם כל צריך רק להודות לארצות הברית.
ברור, ברור.
גם השבוע הם השתמשו בזכות הווטו שלהם במועצת הביטחון, ואני אומר לך, בלי זכות וטו אמריקאי, אלא...
ובואי לנו.
החלטות מחייבות במועצת ביטחון, חיינו יהיו הרבה יותר מורכבים.
לשון המתה.
כן, נגדיר את זה ככה. אבל יחד עם זה אין לי טענה לאמריקאים, תראה.
אתה יודע שדן דנון יהיה מעל אמריקה. הוא אמר לה, אם אתם לא תיתנו לנו פצצות מדויקות למטוסים, חיבושים מדויקים, אנחנו נשתמש בחיבושים לא מדויקים, והנזק הסביבתי יהיה הרבה יותר גדול. ואז, יום אחרי זה, או יומיים או שלושה ימים אחרי זה, אחרי הצהרה הראשונה שלו פה, פעם ראשונה, ארצות הברית הודיעה, עשיתי על זה גם כתבה במעריב, ארצות הברית הודיעה, אנחנו נספק לכם נשק מדויק, ואנחנו כבר מתקדמים לשם. האיום הזה השפיע על ארצות הברית?
לא. ואני לא מצא לאף אחד, לא צריך לאיים, יש לנו מספיק...
זה נשמע איום, זה...
לא,
זה...
שנייה, יש לנו מספיק עם מי לריב. גם כשלא מסכימים עם ארצות הברית, לא, בטח ובטח לא הייתי מציע לריב איתם באופן פומבי. יש חדרים סגורים, יש דיונים סגורים, יש איפה ללבן כל נושא ונושא. אבל אין טענה לארצות הברית, תראה, אנחנו עוד מעט 5 חודשים. דבר כזה לא יכול להיות. תראה, יום הכיפורים לקח 19 יום, מלחמה הכי קשה. ביום ה-19 היינו עליהם הדרך לקהיר ולדמשק. זה שפה לא מתקבלות החלטות 3 חודשים, זו תוצאה שזה דשדוש וזה נמשך, נמשך, נמשך.
יכול להיות שחוששים,
לא חוששים.
מעבדות?
לא חוששים, יש לנו לצערי יותר מדי עבידות, ואני אומר לך, זה חלק מהגישה, באמת הקונספציה התבוסתנית, קודם כל של נתניהו וכל השאר. תראה, זה הרי חוזר על עצמו. כל פעם כשלא רק אני, גם נדב ארגמן, גם יורם כהן, יצאנו לסכל את כל בחירי החמאס, כל הנהגת חמאס, הוא עמד על רגליים חריות ומנע את זה. גם בתחילת המלחמה, כשהייתה הזדמנות...
לחסל את ראשי החיזבאללה.
ראשי החיזבאללה, אתה אמרת.
קיבל החלטה שלו.
מה זה, המוטסים כבר היו באוויר, עוד פעם קיבל.
אני יודע, כן.
אנחנו מכירים את הסיפור של טראמפ, מה שהוא סיפר עם קאסם סולימני.
נכון.
שעוד פעם, יומיים לפני זה, אז הוא מקבל
החלטה לסגת.
רגליים קרות. ו...
לסגת מהרצון לחסן אותו.
מהשיתוף פעולה עם אמריקאים. אלה.
אתה מחר ראש ממשלה, שאלתי אותך.
אז אני אומר לך, יש
מה
פה...
מה אתה עושה?
תראה, יש פה הרבה...
הציבור קמה לשמוע פתרונות. אני תראה, שואל אותך.
יש, בכל מישור צריך לקבל החלטה. אתה שואל אותי מה ההחלטה הכי חשובה, היא קודם כל לגבי החוסן הלאומי שלנו. וזה גיוס לכולם. אתה שואל אותי מה הדבר הראשון שאני מקבל, כולם בגיל 18 הולכים לבקום. חלק ילכו לצבא וחלק לשירות אזרחי. גם שירות אזרחי חייבים להפקיע מידי כל מיני מחרים ועמותות וזה, זה חייב לעבור למשרד הביטחון. יש כתובת אחת. צהל משרד הביטחון. משרד הביטחון יש אגב ביטחוני חברתי, הוא צריך לרכז כל נושא של שירות אזרחי, כולל ליהודים, למוסלמים, נוצרים, דרוזים, שרקסים, כולם. בטח ובטח באופי של מלחמה החדשה, שפגיעה הקשה תהיה בעורף, אתה צריך לחזק את פיקוד העורף, לתת שם ייצוג גם לאנשים, עוד פעם, מכל המקומות, גם לבני מיעוטים ולכולם. אבל כולם חייבים, בגיל 18 כולם בבקום. יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, כולל החרדים, אין שום סיבה.
תראה, בש"ס חלק גדול מהם מתגייסים, הבעיה היא אגודה ואחרים. ואני רוצה לשאול, אתה, שהיית ידוע בקשרים המעולים שלך, עם החרדות הדתית, נתת להם גט קריטות? כי אני לא רואה
שאתם... אני לא רואה גט קריטות.
לא, אולי לא גט קריטות, אבל אתם ביחסים פחות טובים.
תראה...
דרי, היית...
זה לא משנה. בטח הנושא של דרי לא שייך כרגע לשום נושא.
נכון, כי ש"ס יותר מתגייסים, אתה צודק, אבל בכל
זאת... אני אומר לך, אנחנו לא יכולים להמשיך. דווקא 7 באוקטובר יצרה הזדמנות פה לראשי ציבור החרדי כן להשתלב להיות חלק מהחברה.
עכשיו בית המשפט יתערב בזה.
תראה, אני מסתכל ואני נפגשתי הרבה עם הציבור החרדי הרחב. והיינו בזקה ובהצלה, באיחוד ההצלה ובכל מיני מקומות. אתה רואה את האנשים חרדיות שמכינות את הצ'ונט לחיילים בשדה, בשדה הקרב. זה מרגש. יש כרגע נכונות בקרב ציבור חרדי להיות חלק אינטגרלי מכל העשייה במדינת ישראל. מי שמונע...
למה זה לא קורה?
כי העסקנים מונים, כל הנציגות בכנסת.
מה אכפת להם?
מאוד אכפת להם, כי ככה הם מחזיקים אותם כבני ערובה. הם רוצים רק להגדיל את התלות שלהם בקצבאות ובנדבות ובגמחים. הם לא מוכנים שבן אדם ייחשף לעולם. ברגע שהוא הלך לצבא, אז הוא ירצה ללמוד, הוא ירצה לרכוש מקצוע, ואז הוא לא תלוי בקצבא שמביא לו שם גפני, מסדר לו בוועדת הכספים. כך הוא משתחרר. כי כרגע, יחד עם הקצבא, מחבלים גם פתק הצבעה. וזה מה שחשוב להם. להחזיק אותם ממש במין גטו, מבודדים ותלויים באותם עסקנים. ואת זה צריך לשבור.
אז כנראה שבאמת אתם מצליחים להביא את המסר שלכם, ובאמת בסקרים האחרונים אתם קיבלתם, כמו שאמרנו, מנדטים בכמות כזאת שלא היה לכם בעבר.
תראה, בעבר כבר היינו 15.
לא, עזוב, פעם, אני מדבר בעבר של 10 השנים האחרונות.
בחמשת הבחירות האחרונות, 5 המערכות.
נכון.
עברנו, זה לא היה, אבל אני חושב שאנשים הבינו שצדקנו.
איך אתה מגיע לציבור שהוא מעבר לציבור הרוסי? איך אתה מגיע לציבור הרוסי, דוברי הרוסית? איך אתה מגיע לציבור של האנשים הצעירים שהיום כבר רואים את עצמם כישראלים?
תראה, אני רוב.
שנייה, ומצביעים למשהו אחר, לא ליברמן, מצביעים לכל מיני מפלגות, מליכוד ועד עבודה. איך אתה מגיע אליהם? מה אתה עושה?
תראה, קודם כל הציבור כרגע נוכח לדעת שצדקתי לאורך כל השנים. ורוב המצביעים שלנו היום הם לאו דווקא יוצאי חבר העמים. רוב הציבור זה ציבור הכללי. תראה, כשדיברתי על חמאס ועזרתי ועברתי התראה ב, אתה יודע, במסמך מסודר כתוב על 11 עמודים, היום כולם יודעים שצדקתי. גם כשהתפטרתי מתפקידי כשר הביטחון במחאה על מדיניות קנייה לטרור, שנתניהו קרא לזה מדיניות הסדרה, קרי עברת 10 מיליון דולר, התחילו מ10 מיליון דולר במזומן מדי חודש לחמאס, והחליטו על הפסקת אש עם חמאס בנובמבר 18, אחרי שיותר מ500 רקטות שוגרו לדרום הארץ, ואני דרשתי פעולה רחבה, נחושה, פחות או יותר מה שקורה היום. דרשתי אז ב-18, הוא יחד עם גדי אייזנקוט הלכו על הראש שלי, קיבלו החלטה הפוכה ממה שדרשתי. אני אז אמרתי למחרת היום במסיבת עונאים, ישיבת קבינט הייתה ב-13 לנובמבר, מ-9 בבוקר עד 3 בצהריים בקריה, קיבלו החלטה בניגוד לדעתי. ב-14 כינסתי מסיבת עיתונאים, ואמרתי, פשוט כרגע החלטה על הפסקת אש עם חמאס בשילוב כסף קטרי שיכנס מדי חודש, זאת קנייה לטרור, אתם קונים שקט לטווח קצר, תוך פגיעה קשה בביטחון לאומי לטווח ארוך, היום כולם מבינים את זה. הובלנו מהלך הדחת עופר כסיף מהכנסת. אני לא יכול להבין שני רמטכ"לים, לא את בני גנץ, לא את גדי אייזנקוט, שפיקדו לחיילים שנים רבות. לא יכול להבין גם את ידידי יאיר לפיד, שהתנגדו למהלך הזה. תראה, זה לא בא, אתה יודע, בלי שום רקע. זה לא במקרה שאתה יודע, גם יועצת משפטית לממשלה, לפני כחודשיים שם דומני, החליטה להגיש כתב אישום נגד עופר כסיף על תקיפה של שוטר בנסיבות מחמירות. ועדת האתיקה של הכנסת, בדיוק קצת פחות משנה, החליטה להשות אותו.
אתה יודע מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר? העובדה ש4-5 חברי כנסת נעדרו, זה אומר אתם הצבעתם בעד השארתו של כסיף בכנסת. אין לזה, ומי שלא מבין את זה, עושה, לא יודע, עוצם לעצמו את העיניים.
אני, אתה יודע, רק השנה הוא נתן רעיון לרדיו אחר.
כן.
ושם הוא אומר, הפלסטינים שיורים בחיילי צהל, הם לא טרוריסטים,
וחטף 50,000 שקל קנס.
הם כמו פרטיזנים שנלחמו בנאצים.
שמעתי את זה.
זה הרי מקומם.
ואתה יודע שאני...
עכשיו, אומרים לה, אז היועצת משפטית בזה, תקשיב, אנחנו בזמנו, פסלנו את עזמי בשארה.
והשאר ידוע.
לא, ובית משפט החזיר אותו.
החזיר את זה, בית המשפט.
ואחר כך הוא אשם בריגול וברח.
בגד וברח.
ומאותה סיעה של עופר כסיף.
כן.
הרשימה המשותפת. נכון. היה שם עוד צדיק במרכאות שניסה להבריח טלפונים לכלא למחבלים.
כן, אתה יודע מה, באמת.
אז כשאתה אומר...
אני לא מצליח להבין את זה. באמת, אני לא מצליח להבין את זה. אתה. אתם הצבעתם נגד, את אומרת, בעד הדחתו. אבל אני לא מצליח להבין. יאיר לפיד, הרי הוא היה מקבל המון המון אמפתיה. אפילו זה היה מתבטא בסקרים. והם החליטו שכל אחד יצביע כרצונו, ושנינו יודעים להצביע כרצונו, זה אומר... מסדרים את העניין. תסביר לי למה, הרי זה הולך נגד האינטרס של עצמו.
נשגב מבינתי.
גם מבינתי. ואייזנקוט, מה, אתה חושב מחר להקים אולי איזושהי...
קואליציה עם איימן עודה.
קואליציה, בדיוק, קואליציה. אז כל העסק הזה נראה שאוקיי, אתה יש לך ביקורת מאוד קשה על הקואליציה. אתה יודע מה, על הקואליציה שחצי ממנה זה אופוזיציה. אבל, לא חצי, אבל בחלק. אתה יודע, אבל אתה עם כוחך, עם כל מה שעשית בעבר, שר ביטחון, שר חוץ, עשית את הדברים הכי חשובים. אם היית נכנס לשם, אתה יודע איזה אפקט היה לזה? ואתה לא.
תראה, מישהו שם עליי וטו, מישהו זה בנימין נתניהו.
זה אמרת לי ברעיון האחרון שעשית פה לפני כמה חודשים.
חד וחלק, אמרתי, תראה, אתה יודע, שאלו אותי גם לפני
שבוע. נתניהו שם עליך וטו?
שאלו אותי, מה צריך לקרות כדי שתיכנס לקבינט מלחמה? זה כל יום ראשון יש ישיבת ממשלה, שנתניהו בפתיח יגיד, אני מזמין את אביגדור ליברמן להצטרף לקבינט מלחמה, שנייה אחרי זה יקבל הודעה שהצטרפתי, זה הכל.
מי ששאל אותך זה הייתי אני, אם אתה לא זוכר.
לא, זה היה לפני שבועיים, בישיבה
צייה עוד פעם.
עוד פעם, קרו שלום.
כן, אבל אתה הצגת תנאים?
שום תנאים, אמרתי, אני נכנס ב...
לקבינט המצומצם.
כש...
קבינט המלחמה.
בזמן המלחמה, כשמזמינים אותך לקבינט מלחמה, אמרתי את זה גם בתקשורת, אין בכלל שיקול דעת. מזמינים אותך, אין שיקול דעת. אתה חייב להיכנס, אתה חייב להצטרף, אין בכלל שיקול דעת.
בלי תנאים.
בלי שום תנאים, איזה תנאים? אין שום תנאים. אבל
מה, הוא חושש?
אני לא יודע עוד פעם מה הסיבות, זה גם לא משנה, אבל עובדה. שהוא עומד על הרגליים האחוריות ולא מוכן לצרף.
היום הוא אומר לך, בוא תצרף לקואליציה.
שנייה אחרי זה, לא לקואליציה, אני אומר לקבינט מלחמה.
לקבינט מלחמה, אבל אתה צריך באיזושהי צורה...
כן, אבל אני לא נכנס לקומר, בוא תיכנס ותהיה שר. אמרתי, יש 37 שרים, כן. להיות שר 38,
בלי תיק זה. אם אתה מצרף כחלק מהקואליציה ואתה גם בקבינט המצומצם, אז... זה אתה אומר, כן, אני, כן. אני בא.
כן, ברגע שמזמינים אותי לקבינט מלחמה.
תגיד, איבט, איך תסתיים המלחמה? אני מכיר אותך הרבה שנים, ולמען הגילוי הדעות אנחנו גם מיודדים. אני רוצה להגיד לך משהו. הניתוחים שלך בהרבה מאוד פעמים, בוא נגיד, לצערנו או לשמחתנו התגשמו. יש לך הערכה מה יהיה?
תראה, צריך להבין שמלחמה הזאת היא ארוכה, ולא רק בהקשר הדרומי, אלא בעיקר גם בהקשר הצפוני. וחייבים פה לעשות איזושהי אנליזה כוללת. אנחנו כרגע מותקפים משש זירות שונות. דיברנו, אתה מותקף מתימן, אתה מותקף מסוריה, אתה מותקף מלבנון, מיוש, גם אפילו מעיראק. אתה חייב פה לעצור רגע ולהגיד, איך אני מפסיק כל זה? והסיפור הגדול קודם כל זה לבנון, שלא נשלה את עצמנו, ואתה לא יכול להמשיך. תשמע, אני מדבר עם ראשי רשויות, כולל כשעכשיו בדרך אליך בבוקר דיברתי עם ראש רשות, אומר, תקשיב, אנחנו לא מקבלים שום תשובות, אנחנו לא יודעים מה הכתובת שלנו. בדרום הקימו מנהלת תקומה, פה אין למי להתקשר. כמה זמן אנחנו נהיה במצב כזה? מה עם כל הפיצים? כל העסקים מושבטים, כל החקלאים מושבטים, אי אפשר שם, כל האבוקדו שם נרקף, כל הלולים כמובן.
אתה תראה, בעד בחירות עכשיו?
תראה, קודם כל צריך להבין, דיברנו על הביטחון, ואני אומר לך, אנחנו המלחמה הזאת, קודם כל תתחילו תמיד ספירה מאחור, תתחילו, מה יקרה בצפון? אתה יודע, שם לא יודע, 80 אלף 60 אלף פונו על ידי ממשלה, עוד קרוב ל-20 אלף שיצאו לבד. משפחות, ילדים לא במסגרת, אין חינוך. האם מישהו מתכוון לפתוח בראשון לספטמבר שנת לימודים במטולה, בשלומי, באביבים, בכל היישובים האלו צמודי גדר?
טוב, זה עוד הרבה זמן.
לא, אבל כשאתה מדבר
כן,
על...
כן, אבל אתה יודע שהכל מאוד נזיל. אתה שם לב למשהו מעניין.
אף אחד לא מדבר איתם. הדבר הנוראי שאף
ואולי אחד... ואולי לא יודעים. אז מה ידברו אם לא יודעים?
אז אתם צריכים להגיד, אנחנו באי ודאות. באי ודאות הזאת
תבטיחו. הם אומרים, אנחנו באי ודאות.
אז אתה לא יכול להחזיק משפחה בת 4 נפשות, כבר קרוב ל5 חודשים, בחדר אחד במלון. ילדים לא נמצאים במסגרת. זה פשוט באמת מפרק ממשלות, זה משפיע על המצב הנפשי, על התודעה.
כל מילה בסלע, אבל כן, אני אומר...
מישהו צריך לקחת את האתגר הזה להיות יום-יום
בקשר. האתגר הזה אבל הוא מאוד נזיל. תראה, אני אתן לך דוגמה. לפני יומיים, חיזבאללה שיגר 30 רקטות. עכשיו, לחיזבאללה יש רקטות מאוד מדויקות שיכולות לפגוע בכל נקודה שהם רוצים, בטח בצפון, אבל גם ב...
גם באילת.
גם בתל אביב וגם באילת. 30 רקטות, אחת לא פגעה, כולם כמעט היו בשטחים פתוחים. זאת אמירה. אמירה של החיזבאללה, בכך שהיא משגרת רקטות בתגובה לזה שהרגנו XYZ, זאת אמירה. עכשיו, האם האמירה הזאת היא תארך כך וכך זמן? האם אנחנו לא נגלוש למלחמה עם החיזבאללה, שאת הסוף שלה אנחנו לא יודעים, ואנחנו נגיע אולי למלחמה אזורית? כי היום פרשנים, ואתה תפרשן את זה, את הדבר הזה, והאם אנחנו נמצאים במצב של ערב מלחמה אזורית?
תראה, קודם כל, חיזבאללה, הם לא יכולים לסיים את המלחמה מולנו, כל עוד נמשך קרב או מלחמה, נמשכת מלחמה בעזה. כלומר, נסראללה, מבחינת הסטטוס שלו, הוא לא רוצה להראות שום מפקיר, שיש פה התמודדות מול מדינת ישראל, ישראל שם נלחמת.
זאת אומרת, דשדוש בעזה יוצר מצב שבו בצפון...
שאי אפשר לסיים שום מהלך עכשיו. שום מהלך דיפלומטי לא יסיים את זה דקה לפני שזה.
אבל ברור לך שבסוף אנחנו ננצח, תקרא לזה ניצחון כזה, תקרא לזה ניצחון כזה. הרי לא יכול להיות שבסוף סינואר, אם ברח למצרים, יתפסו אותו במצרים. לא חשוב. אבל המערכה הזאת תסתיים עוד חודש, עוד חודש, עוד חודש.
לא, אין לך זמן. תראה, אתה כרגע נמצא...
זאת אומרת, זה יכול לגלוש בלי שאנחנו
נהיה לנו... תראה, יש שחיקה של לקוחות. ויש לך כוחות מילואים. החבר'ה נמצאים, צודק. יכול להגיד לך, הבן שלי נמצא משביל אוקטובר במילואים. אני יודע איך זה משפיע. יש לו שם שני ילדים קטנים. יש לו אישה, יש לו עסקים. הבן אדם פשוט כל הזמן, כל דקה שנייה עם לפטופ. אשתי גם התגייסה למילואים, כי אתה לא יכול להשאיר שם בתל אביב, בטח בחודשים ראשונים עם כל ההזקות. כשהגדולה בת שנתיים והקטן בן חצי שנה, אתה לא יכול להשאיר שם אישה, אז טוב שיש סבתא שהתגייסה יחד עם הבן למילואים. כן.
עם הילדים שלה.
כן, אז היא נמצאת גם במילואים, אבל זה תרלול, אבל זה גם כוח עבודה הכי מרכזי במשק ישראלי.
מה שפוגע בכלכלה
של ישראל. כן, זה הרי כל המילואימניקים האלו זה חבר'ה בשיא כוחם, חבר'ה צעירים באמת עם היכולות, ואתה פשוט פוגע גם בכלכלה בזמן.
איך תסתיים המלחמה לדעתך? בהינתן מצב נתון שזה מה שקורה כרגע.
המלחמה חייבת להסתיים בהכרעה ברורה וחד.
ברור, מובן מאליו. אני, זה יקרה?
זה יקרה, אבל שאלה, האם הממשלה הזאת מסוגלת להגיע לזה? או...
מסוגלת?
וכמה זמן? אני מתחיל לפקפק. תראה, אני בחודש האחרון כל ערב פוגש המון אנשים. ואני תמיד עושה אותו ניסוי. אני אומר, גם אתמול הייתי באיזשהו חוג בית, היו עשרות אנשים. אני אומר, מי מכם מרוצה, מהישגים שהגענו, או מתוצאות שהשגנו עד כה במלחמה בדרום, תרימו יד, אף יד. פעם אחת עשיתי את זה רק בבין תחומי הרצליה, היה שם איזשהו כנס לכבוד לזכרו של אריק שרון, היה אולם מלא, אולם ארצות, אז גם שאלתי, יד אחת, רק אחת הרים את היד.
שאלת אותו מי אתה?
לא, אני יודע מי הוא. וכל השאר היוני, כאילו הרימו שהם לא מרוצים. אבל כרגע אני לא מצאתי אחד.
טוב, תראה, החוסר רצון והחוסר אמון מתבטא גם בירידת המנדטים בליכוד. אז אתה יודע, לא צריך לשאול את השאלה הזאת כדי
מנדטים,
לדעת, לא, אבל זה,
אבל
אנשים מביעים
יותר...
את ההתנגדות שלהם באמצעות הצבעה בסקרים. אתה עולה ואחרים יורדים.
השאלה הכי פשוטה, האם אתה מרוצה מתוצאות שהשגנו עד כה במלחמה? אני אומר לך.
אמרתי, זה מתבטא בסקרים.
זה פשוט, אתה רואה את זה מקיר לקיר.
טוב, שאלה. עדה. אני מכיר אותך הרבה שנים. אף פעם לא ראיתי אותך כל כך כועס כמו בקבוצות שאתה כותב בהם. אף פעם לא ראיתי אותך כל כך כועס. אני אגיד לך על מה אני מדבר. לא עכשיו, אני לא מדבר על המלחמה, אני מדבר עליך באופן אישי. אתה איש שלא דבק בו רבב. אף פעם לא עשו לך הנחות, לא במשטרה ולא בפרקליטות. אבל ראיתי את הכתיבה שלך, מתוך הבטן, מתוך כעס, כנגד דברים שכתבו עליך והילדים שלך בדמרקר. אז מי זה דמרקר אנחנו יודעים. אני לא צריך ללמד אותך, כי אני מכיר אותם קצת כמוך. מה יש להם נגדך?
תראה, הרי...
הדעה פוליטית, בוא, יש כאלה עם דעות פוליטיות יותר, אני לא ראיתי שהם מתנפלים על בן גביר כמו שהתנפלו עליך ועל הילדים.
תראה, אתה יודע, הכינה...
התקלתי אותך?
כינה וצרות...
התקלתי אותך?
לא, כינה וצרות עין זה מנוע מאוד משמעותי לצערי במדינתנו. ומה לעשות, אתה יודע... הבן שלי הוא היה חייל מצטיין, קצין מצטיין ביחידה קרבית, נמצא במילואים, הוא סיים בלימודים אקדמיים בהצטיינות, והוא גם מצליח מאוד, גם כאיש עסקים.
מותר לו, לא?
אז לא, אז הוא, אני אומר, הוא עובר על החוק פעמיים ביום. א', שהוא בן שלי, וב', שהוא מצליח. כשיש לך כאילו כזה... רקורד, אז כנראה לא, אני מקבל את זה, אין מה לעשות במדינת ישראל.
אבל תשמע, ראיתי את כמה פוסטים שלך, הפוסטים היו מאוד 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 חזקים וקיצוניים.
הם לא קיצוניים,
לא קיצוניים, אמרת מה שאתה חושב.
כן, אני חושב שאני באמת מאוד גאה במשפחתי, בילדים שלי. היתרון שלהם שהם הרבה יותר מוכשרים ממני, ולכן הם לא צריכים אותי, וגים עליהם לפחות בניגוד אליי, קיבלו החלטה נכונה, הם אנשים פרטיים, אמרתי, אבא,
לא נכנסים, לא מתחילים
לפוליטיקה. לא נכנסים לפוליטיקה, לא מתעסקים, כלום.
אמרת, שאלה אחרונה ברשותך, המצרים רימו אותנו, שיקרו אותנו, שיחקו איתנו משחק כפול, לא התחשבו בישראל. אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו. אי אפשר למוטט את החמאס בלי להשתלט על ציר פילדלפי. אני חוזר לתחילת הרעיון, לקראת הסוף. יכולה להתפתח מלחמה עם מצרים, כי הם התחילו לשם גם לגייס כוחות.
לא, אבל מצרים זאת באמת סוגיה שלצערי אף פעם לא התקיים דיון מעמיק על מהות היחסים.
אבל זה לא, כן כן, אני יודע, אבל תוסיף את זה בבקשה. אבל מצרים זה האינטרס שלה.
תראה, כרגע יש לי, מצרים שומרת על האינטרסים שלה. אנחנו לא שומרים על האינטרסים שלנו. כל הברחות הנשק, 90% מכל הנשק, מכל הטילי נונטט, כל מה
שהוא... עבר דרך פילדלפי.
עבר מסיני לציר פילדלפי. זה לא ערכה, היום אנחנו יודעים את זה בידיעה. יש לנו מספיק מודיעין. המצרים לא נקפו אצבע לעצור את הברחות האלו.
למה?
זו שאלה אחרת.
לא, זו, אני יודע, זה, אתה מתקל לי שעון, זה לא השאלה. כן. אבל זו שאלה שהיא בבסיס צריך. ההבנה והדיונים. כל למה?
כל הסיפור הזה...
הרי דאש עושים להם שם צרות אני, צרות.
תראה, המצרים הפכו באמת את רצועת עזה לכאב ראש שלנו. ויש שם
עוד... ויש לנו אשמה גדולה בזה, אני רוצה להזכיר
כן,
לך.
כן, ויש שם עוד מספר...
שלא רצינו להחזיר את זה.
מספר התפתחויות שכרגע לא נוכל ללבן, ואני אומר לך, אחד הסוגיות שחייבים ללבן בפורומים מאוד סגורים, זה מצרים.
וואו. עד כדי מלחמה?
אני לא, לא, חס וחלילה, לא צריך מלחמה, אבל היו מספיק מי שעוקב התבטאויות של הבכירים המצרים. אנחנו
יודעים... אתה יודע איך פותרים את זה?
זה לא... עוד פעם לי...
לא, אני אומר לך, אתה יודע איך פותרים דבר כזה. הולכים לארצות הברית, יושבים ומסבירים לה, כמה שהם לא רוצים לקראת בחירות, שהצרה שלהם אחרי הבחירות יהיה הרבה יותר גדולה. את זה צריך להסביר. אם ארצות הברית בצד שלך, אתה יכול לעשות את זה.
אנחנו, אני אומר לך, יש שם לא מעט התפתחויות שחייבים ללבן, יש שם גם הזדמנויות. מי שנפגע מהחותים, למשל, זה קודם כל מצרים.
ברור.
שהם מאבדים שם חצי
מהכנסות
של ה...
בסואץ.
חלק גדול מהכנסות בסואץ, שזה למעשה המקור של מטבע החוץ שלהם.
אתה יודע, באמת אני לא מבין את זה. החותים עושים מה שהם רוצים. ארצות הברית מפגיזה שם אחת לכמה זמן קשקושים. והם פוגעים גם באמריקאים בעיראק ובסוריה. כל הקואליציה. פרוקסיס האלה. ואני רוצה להבין, ובבקשה תסביר לי, למה מצרים לא עושה שום דבר? למה היא לא חלק מהקואליציה? אתה צוחק. למה אתה צוחק?
לפני שלוש שאלות אמרת לי שאלה אחרונה.
סליחה.
ואני רואה שאנחנו פה, אתה יודע...
אתה לא רוצה?
אנחנו יכולים לנהל את השיחה הזאת עוד שעתיים לפחות.
אתה יודע שלא הסתכלת אפילו בדפים שלי. אז זה קולח באופן טבעי.
כן, אבל אני חושב שזה באמת נשאיר את כל הדברים האלו לשיחה הבאה. ובינתיים נקווה שבאמת לבשורות טובות.
יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, שר החוץ לשעבר, ויגדור ליברמן. תודה.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.